כן. ערב טוב. טוב, מה שאני רוצה היום, מאחר ואנחנו מסיימים את ספר בראשית, קצת לקחת את ספר בראשית במבט על, אבל לפני כן אולי הקדמה שאני חושב שתעזור לכל אחד, למרות שחזקה עליכם שאתם בקיאים במה שאני רוצה לספר, אבל כדי להבין, כשאנחנו עוסקים בפשט ודרש, כמה מושגי יסוד בארון הספרים היהודי. ככלל, כשלומדים תורה, אם אתה בקיא בספרות התורנית, זה מאוד 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 עוזר. כשאתה קורא משנה ברורה ואתה יודע מה הספרים שהוא מצטט, ואתה יודע מה ההבדל בין ראשונים לבין אחרונים, מתי בערך עבר קו פרשת המים, מי הרבנים שהיו ראשונים, מי האחרונים, אתם יודעים, נכון? אחרונים זה בכמה מאות שנים האחרונות. כמה? או מאיזה תקופה? מאיזה תקופה נקראים אחרונים? פחות או יותר השולחן ערוך 500 שנה. השינוי הגדול, אגב, זה לא איזה משהו מדעי שהתכנסו רבנים ואמרו אוקיי, מעכשיו זה אחרונים. אבל בגדול יש כמה וכמה הסברים. אחד ההסברים זה שרבי יוסף קארו, אחרי שהוא כתב פירוש על הטור שנקרא בית יוסף, הוא כתב את ההלכות שעולות ממנו בספר שנקרא שולחן ערוך. וממש באותם שנים ישב יהודי תלמיד חכם עצום בפולין והחליט שגם הוא כותב שולחן ערוך, אבל הוא ראה שרבי יוסף קארו הקדים אותו. אז מה הוא כתב? את המפה. הוא אמר, יש שולחן, אני אפרוס עליו מפה, ואני אכתוב במפה הזאת את מנהגי אשכנז, שרבי יוסף קארו פחות הכיר. ומרגע זה, איך קראו אגב לרב הזה? הרמה, רבי משה איסרליש. בעולם הישיבות קוראים לו הרמה, להבדיל מהרמה. רמה זה רבי מאיר הלוי אבולעפיה, 300 שנה קודם. יש לו ספר שנקרא יד רמה, על סנהדרין ועל עוד כמה מסכתות. אז הרמה, אז פעם ראשונה בתולדות היהדות, מאז שנפוצו לכל עבר, שיש ספר שיכולים ללמוד אותו גם בני עדות המזרח וגם בני עדות אשכנז. הוא נקרא שולחן ערוך, יש בו אמירות, פסיקי הלכה לעדות המזרח ופסקי הלכה לאשכנזים. ומרגע זה כל הרבנים שהיו הם כאילו אחרונים. בסדר? אז כאילו הבית יוסף, הרדבז, הרמה, כל אלה הם בתפר שבין סוף הראשונים לתחילת האחרונים. אז בכלל תמיד טוב להכיר את עולם הספרים, כשאתה יודע איפה גר הריטווה ומי היה הרב שלו ואיפה, מי זה מהרשה ומי זה, זה עוזר. אני אומר לכם, עם הזמן אגב, ככל שלומדים יותר מכירים יותר. אבל אני רוצה לגעת בתקופה קצת יותר עמוקה ומתוכה להגיע לספר בראשית ולהסביר לכם את ההבדל בין פשט לבין דרש. תנ"ך מכירים? מתי פחות או יותר נחתם התנ"ך? זהו, לא נכנסים את הספרים. פחות או יותר, זה כמה שנים. פחות או יותר 2400 שנה בערך, לא יודעים לשים בדיוק את ה... מבלי להיכנס כרגע לדיונים על נבואותיו של דניאל, בגדול לפני 2400 שנה. זה אומר 400 שנה לפני הספירה של... מתי נערכה המשנה? בשנת 200 לספירה. זאת אומרת, אם לא איבדתי אתכם עד עכשיו, יש לנו בערך 600 שנה שבהם אין ספרים ביהדות. לא נכתב. אולי נכתב, אבל לא נחתם. 600 שנה שאנחנו צריכים להביא מקורות לחפש. להביא מקורות לחפש. מה המזל שלנו? שכשרבי יהודה הנשיא ערך את המשנה, הוא לא כתב רק לתקופה שלו, הוא אסף מאות שנים אחורה. זאת אומרת, כשאתה לומד משנה ואתה שומע שמות של תנאים, הם לא כולם בני דורו של רבי יהודה הנשיא, חלקם היו 300 שנה לפניו. הוא פשוט ערך את זה, קיבץ את הכל, כי עד אז היו לומדים בעל פה. אסור לכתוב את התורה שבעל פה, זה איסור. לומדים את זה מפסוק, דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה, ודברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבם. אסור לכתוב. עד אז היה רק תנ"ך, וכל השאר למדו בעל פה, ולכן הם נקראו תנאים, הם היו שונים בעל פה. ולכן הרבה פעמים בגמרא אתם רואים רב שלידו עומד מישהו שמספר לו את המשניות. מי התנא? הכי קדום שמופיע במשנה, הכי ותיק להערכתכם. שוב, זה לא מדע מדויק, אבל על פניו תנקמה לא יודעים מי זה, זה בדרך כלל רוצים להגיד מי, אבל רבי יהודה הנשיא חי בערב שנת 200 לספירה. המכבים השבוע, נכון, ניצחו את מי? את היוונים. ממתי היוונים שלטו פה בארץ? תסתכלו לי על שירות ההיסטוריה רגע, וזה יעזור לנו להבין את ארון הספרים. אני מתחייב, או מתחייב לנסות. היוונים שתלטו פה על הארץ כשהגיע מלך קצת יותר מבוגר מכם, לא בהרבה אגב, ילד, ינוקה, אבל עכשיו אחד המלכים הכי גדולים שהיו בתולדות ההיסטוריה של העולם, נקרא אלכסנדר מוקדון, או בלשון חזל לפעמים אלכסנדר הגדול, חי 350 שנה לפני הספירה. ובגמרא ביום המסופר שהוא נתן אישור לשרוף את בית המקדש, ויצא אליו רב שקוראים לו שמעון הצדיק. זאת אומרת, שמעון הצדיק מופיע במשנה באבות, נכון? שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. זאת אומרת, המשנה היא בערך 500 שנה היסטוריה, הלכות כמובן, לא היסטוריה, אבל היא עוסקת ב-500 שנה. כשבאותה תקופה, כשלימדו בתקופת התנאים, באותם 500 שנה, היו שתי שיטות ללמוד תורה. שתי שיטות. היו רבנים שבאו לבית המדרש, קראו פסוק מהתורה ואמרו עליו הלכות. לימים קיבצו את ההלכות האלה למדרשים שנקראים מדרשי הלכה. תנו לי דוגמה למדרש הלכה. ספרי, ספרה, מחילתה. שמעתם על שמות האלה? אם לא שמעתם, אז הנה, מדרשי הלכה. היו רבנים שהיו באים לבית המדרש, קוראים פסוק ואומרים עליו דברי אגדה, ומזה נוצרו מדרשים שנקראים מדרשי אגדה. לדוגמה, מדרש רבה, מדרש תנחומה, מדרש תדשם, מדרש אבקיר, מדרש שמואל, לא נעלה אתכם ועובדה זאת. מה יותר מעניין אגב, שיעור בהלכה או שיעור באגדה? אומרת הגמרא במסכת סוטה, רבי אבא ורבי חייא בר אבא איקלו לאו אתרא, הגיעו לזה מקום, עיר הקודש שדרות תיבנה ותיכונן. אמרו, או, הגיעו גדולי הדור, בבקשה תגידו שיעור. אחד נתן שיעור באגדה ואחד נתן שיעור בלימוד. אמר להם, איזה מסכת אתם עוסקים? אבל שיעור שבקו הכולי אלמה לרב חייא בר אבא, ואז הוא לגבי רבי אבאו, כולם עזבו את השיעור הלכה, את השיעור גמרא, והלכו לשיעור אגדה. זאת אומרת, זה לא תופעה של הדור שלנו שיוזבים יותר סיפורים, זה תמיד היה. עד כדי כך שחלש דעתי של זה, אמר, וואי, כולם עזבו את השיעור שלי, כנראה שהשיעור שלי לא מעניין. אמר לו, אל תדאג. משל למה הדבר דומה? לשני בני אדם, אחד מוכר אבנים טובות, אחד מוכר מיני סדקית. אם שמתם לב, כשאתם עושים קניות בסופר, ואני מקווה שלפעמים אתם עוזרים להורים ועושים קניות בסופר, או שאתם אומרים זה ביטול תורה ממש, אבל כשאתם עומדים בסופר בתור לקופה, תמיד יש חוק שבצד שמאל יש מדף עם דברים קטנים שצריך בבית. זה כדי לעבוד ולצוד אותנו. יש שם בדרך כלל נייר דבק, יש שם דבק מגע, יש שם מסטיקים. אומר לו, תקשיב, מיני סדקית זה לא משהו ששווה הרבה, אבל כולם צריכים את זה, אל תיעלב. אגדה זה כמו כזה דבר, אתה יודע, לשם בשביל הכיף, אל תיעלב. אתה מוכר מרגליות שאתה אומר שהוא בעל לוחם. זאת אומרת, היו שיטה ללמד פסוקים ולהגיד הלכה, והיו שיטה להגיד פסוקים וללמוד אגדה. וכמובן יש את הפשט של הפסוקים. אז עכשיו בוא נלמד יחד בספר בראשית פשט ודרש. אתם תנסו לעזור לי להבין איך אנחנו מבינים את זה. נצל שנייה, אוקיי. הלו,
הלו.
את ההבדל שבין הפשט לבין הדרש. בואו נתחיל בתחילת ספר בראשית. התורה מתארת את לידתם של שני הילדים הראשונים בעולם. והאדם ידע את חווה אשתו, ותער ותלד את קין, ותאמר קניתי איש את השם, ותוסף ללד את אחיו את הבל, ויהי הבל רועה צאן, וקין היה עובד אדמה. יש איזה תובנות שיש לכם מהפסוקים האלה? בפשט, משהו שקופץ לכם, משהו שמוזר, משהו שקצת צורם לכם, לא צורם לכם, הכל בסדר? פשט, כן.
למה לא מסביר מה קוראים
לו? למי? זה נקרא קיפוח, נכון? עכשיו, יותר מזה, לא מסבירים למה קוראים לו הבל. אבל למרות שלא מסבירים, מה נראה לכם יותר איכותי? השם הראשון או השם השני? תראי איך חווה קוראת לו, קין, למה? קניתי איש את השם. איך אתם מבינים את הפשט של הפסוקים? מבלי לקשר כרגע לפרשנים. מה זה אומר קניתי איש את השם? מה זה אומר? מה זאת אומרת? שהקדוש ברוך הוא כאילו שלושה שותפים באדם? אבי ואמו. חלק מהפרשנים, או ככה נראה לכל מה הפשט, אומרת חווה, ריבונו שלו, אתה בראת האדם? הנה גם אנחנו. קין והבל. קין, מי עצר אותו? אנחנו. קניתי איש את השם, הנה גם אני. עכשיו, הבל, לא כתוב למה קוראים לו הבל, אבל בדרך כלל המילה הבל בעברית, מה הפשט?
הבל אבנים.
מופיע בכהל, הבל אבנים הכל, הבל אמר כהל ההבל, ואז זה הבל וזה הבל. הבל זה גם משהו שאין לו משמעות, זה סתם הבל פה. זאת אומרת, רואים פה הבדל מאוד משמעותי בין שני הבנים. עכשיו, אם אנחנו מדקדקים עוד בפסוקים, אתם רואים פה עוד שהוא קיפוח או טעות חינוכית בפשט.
מדברים על קין, בעבר רק מספר.
מספר.
את אחים.
ותוסף. אם תשימו לב, דייקתם נכון. דייקתם נכון. התורה שבדרך כלל מקמצת מאוד במילים, חשוב לה להדגיש שהבל הוא בעיקר אח של קין. סיפרתי לכם כבר פעם, אני לא זוכר באיזה הקשר, אבל עסקנו בזה שזה טעות חינוכית מספר אחד. טעות חינוכית מאוד מאוד גדולה. יש גמרא במסכת שבת בדף י' ב' שאומרת, לעולם אל יפלה אדם בניו בין הבנים, שבעבור סלע מילת, כן, אותו קטונות פסים, נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. אחת הטעויות הכי גדולות שהם מורים, רבנים, מדריכים בבני, מי שאתם עוזרים עושים, זה כשיש איזה אח תותח ומגיע אח שלו, ואומרים בעזרת השם אתה תהיה. יש גמרא שמסבירה תופעה שקיימת גם היום מבלי חלילה להדביק לאף אחד, אבל הרבה פעמים תורים בנים של רבנים שהם לא בדיוק הולכים באותה דרך. זה כמעט
ידוע.
ידוע מאוד, זה כתוב גם בגמרא. וזה ממש תופעה, אתה רואה ילדים של רבנים, אתה אומר, זה לא מתחבר. אני לא פסיכולוג, אבל הרבה פעמים נראה לי, אני הקטן, שהסיבה שהרבה פעמים רואים ילדים של רבנים שקצת עוזבים את הדרך ומתבלבלים, זה משתי סיבות. האחת, ושוב, אני לא מומחה לחינוך, אבל כמי שגידל שישה ילדים, ילד חייב שאבא שלו לפעמים ישחק איתו כדורגל. ילד חייב להרגיש שאבא מתקשר איתי בשפה שאני מבין והוא מבין אותי. ואם יש לפעמים רב גדול ככל שיש, הוא שקוע כל כולו בשרעפי קודש, אין לו כוח ואין לו זמן להתעסק ב... ואז הילד מבין שכשהוא מדבר עם אבא הוא למעשה מפריע לו. הוא מפריע לו. והסיבה השנייה שהרבה פעמים אנשים טועים ופוגשים את הילד ואומרים לו, בעזרת השם כשאתה תגדל אתה תהיה כמו אבא. והוא אומר בתור ילד, אני לא רוצה להיות כזה, לא רוצה כל היום לומד, לא רוצה, אני רוצה לשחק. ובלי שאבא שם לב ובלי שהילד שם לב, נוצר שהוא נתק. ולפעמים בתת מודע, הרי ברור לכם יש דברים שאף אחד לא מרגיש, הילד אומר, מי לוקח את אבא שלי כל הזמן? מי גונב לי אותו? מי לא גונב אותו? הספר. אז הספר הוא הופך להיות האויב. זה בתת מודע, בתת מודע. ולכן פה משדרת לנו התורה, אתה יודע לכם, יש פה טעות חינוכית, את אחיו, את הבל. אבל בואו נמשיך רגע בפשט. בואו ננסה להבין שהילדים גודלים, איך הם? איך הם? אני חושב שעל קין זה מאוד מאוד ברור מה התורה אומרת לנו. התורה אומרת, ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. בלשון שלנו היום הוא היה נקרא רוצח. איש טוב או לא טוב?
לא טוב.
כשהקדוש ברוך הוא שואל אותו, אי הבל אחיך, ויאמר לא ידעתי. הוא יודע או לא?
יודע.
איך זה נקרא? עד עכשיו מה אנחנו כבר יודעים על קין? שהוא רוצח ושהוא שקרן. ובאה התורה ומרחיבה לנו יותר ואומרת שהוא ארור. כולנו זוכרים שהכהנים עומדים על הר גריזים והר עיבל, אלה אומרים ארור האיש, אלה אומרים אמן, נכון? ארור זה דבר לא טוב, לא ארור ולא שמתה ולא זה ולא לא טוב. במילים אחרות בפשט, קין הוא האיש הרע. מה עם הבל? לא כתוב, חוץ מנקודה אחת מאוד חשובה, שאת הקורבן שלו הקדוש הוא מקבל. זאת אומרת, מה למדנו עד עכשיו מהפשט? עניינים חינוכיים, אגב מבלי להתאמר בפרשנים, מהפשט. הדבר השני, ברור לנו מאוד על פי הפשט מי זה האיש הרע ומי זה האיש הטוב. עכשיו בא הדרש, בא המדרש. בדרך כלל מה שעושה המדרש אגדה, לא תמיד, אגב יש הבדל בין המדרש אגדה על ספר בראשית לשאר הספרים, אבל לא נתפלפל אתכם עד כדי כך. בא המדרש הרבה פעמים ומשלים פערים, זאת אומרת הוא ידע שאנחנו נקרא את הפסוקים ונשאל שאלות, ובא המדרש ובמסורת שקיבלו ממשה רבינו ולא... משלים לנו את הפרטים. אחד הדברים שחסרים לנו כאן, ויאמר קין אל הבל אחיו והיה באותם השדה, ויקום קין אל אחיו ויהרגהו. מה חסר? או לא רק מה הוא אמר, מה יותר חסר אולי? מה אמר? אתה צודק, זה השאלה, אבל מה יותר חסר? על מה הרבו? חברים, זה הרצח הראשון. שמעתם פעם על חבר, על יושב ראש כנסת שקראו לו אברום בורג? אברום בורג גם שבריא קצת עזב את הדרך, או יש לו דרך משלו, אבל הוא כתב פעם מאמר שנקרא תיק פלילי 001, האנושות נגד קין. הוא טוען שזה התיק הפלילי הראשון, זה הרצח הראשון, הרצח הראשון בתור באנושות. אז חסר על מה הם רבו. וגם הביטוי ויקום קין אל הבל, זה שהוא קם, מה זה אומר? שמה הוא היה? אז בואו נראה מה אומר על זה המדרש. בא המדרש אגדה ואומר על מה היו מדיינים. אנחנו בעצמנו שאלנו על מה הם רבו. אמרו בואו ונחלוק את העולם, אחד נטל קרקעות ואחד נטל מטלטלין, זה אמר האדמה שאתה עומד עליה שלי, זה אמר מה שאתה לובש שלי, זה אמר תפשוט את הבגדים, זה אמר תעוף מעל האדמה, מתוך כאן ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. מי פה בעל הקרקעות ומי בעל הבגדים? למה? איפה זה כתוב? במדרש, אז הוא פשט במדרש איפה זה כתוב? לא יודעים, נראה לי שלא יודעים. ואם אתם טוענים שיודעים, אני אוכיח שלא יודעים, כי הייתם אומרים לי קין הוא עובד אדמה ויכול להיות. אבל המדרש ממשיך בשם רבי יהושע בסכנין. איפה היה גר רבי יהושע? קרים סכנין? לא רק בגלל הקבוצת כדורגל, נכון? אז הוא היה גר בסכנין. זה ליד אפולה. בשם רבי לוי, אומר על משהו אחר הם רבו. שניהם נטלו את הקרקעות ושניהם נטלו את המטלטלין, על מה היו מדיינים? זה אומר בתחומי בית המקדש נבנה, וזה אומר בתחומי בית המקדש נבנה. מי אומר מה? שניהם אומרים אותו דבר. סימן שהמדרש הבין ששניהם אותו דבר. אנחנו היה לנו בפשט ברור שמי הרע ומה לפי המדרש?
שניהם כאילו.
שניהם? למה? תסבירו לי.
כי אפלנו מתפשר או משהו.
אגב המדרש ממשיך ואומר שתאומה יתרה נולדה עם הבל, זה אומר אני נוטלה שאני בכור, וזה אומר שאני נוטלה עם מי והם אותו יקום קין. אגב רשי מביא חלק מהמדרשים האלה. במילים אחרות בפשט לא היה לנו דילמות מי הרע ומי הטוב, בדרש פתאום יש חידוש. על פניו שניהם שווים. אתה אומר למה? לא, איפה הדרש? המדרש למד את זה בפשט הפסוקים. עכשיו כשאנחנו ממשיכים במדרש יש אמירות יותר מפתיעות של חז"ל, ואחת מהם היא של רבי יוחנן. רבי יוחנן גדול אמוראי ארץ ישראל, מי שלמעשה חיבר את התלמוד הירושלמי. רבי יוחנן היה גר בטבריה כנראה. אגב הוא אמורא שמוזכר הכי הרבה בתלמוד לדעתי, בבלי וירושלמי. רבי יוחנן שאל את השאלה השנייה ששאלנו, שכתוב ויקום קין, סימן שלפני זה, וזה אחד המדרשים הכי מוזרים שיש בחזל. וחיפשתי שבועות בספריות גדולות ומגודלות, ספריות עצומות, הכי גדולות שיש בארץ, מישהו ששואל את השאלה, ולא מצאתי. כנראה שלא חיפשתי מספיק, או שזה לא שאלה. אבל בוא נקרא איך את המדרש, בעיניי מדרש פליאה, פלא גדול. למדנו את זה? אמרתי לכם שלמדנו את זה. היה לי זה חשש, אבל יש פה עוד כאלה שלא. אז תכף אבל נעבור לדברים אחרים.
למדנו את זה בהקשר אחר.
אז אומר המדרש, הבל היה גיבור מקין, שאין תלמוד לומר ויקום, אלא מלמד שהיה נתון תחתיו. ומילים אחרות, מי רצה להרוג את מי?
הבל
רצה להרוג את קין. וזה אחת הדוגמאות שאמרתי לכם כבר, שפלא בעיניי, חז"ל לוקחים את המדרש והופכים אותו, ממש הופכים אותו. ואתה אומר, ריבונו של עולם, מאיפה למדתם את זה? מאיפה חז"ל למדו את זה? אז מאחר וכבר עסקנו בזה, אני אזכיר לכם שהמדרש ממשיך ומביא את דברי רשב"י, שרשב"י אומר, אני רוצה לומר דבר שאי אפשר לפה לאומרו. בדקתי פעם, זה פעם יחידה שביטוי כזה מופיע. אומר רשב"י, משל לשני, נו למדנו את זה כבר, משל לשני אתלטים. מה זה אתלטים? מתאגרפים. מתאגרפים שעומדים בזירה ומתגוששים, ואם המלך רוצה הוא עוצר אותם, ואחד הורג את השני, ואז זה שהורג מסתכל על המלך למעלה. דמיינו את הזירה שם בתקופת הרומאים, תקופת היוונים, מסתכל על המלך ואומר, הרי אם היית מרים את היד לא הייתי הורג אותו, למה לא עצרת אותי? במילים אחרות אומר רשב"י, אני רוצה להגיד לכם משהו שאסור להגיד, אי אפשר לפה לאומרו, שמי השם? קדוש ברוך הוא. וזה פלא גדול, פלא גדול. המדרש, אגב המדרש שהוא כותב בהמשך, יש אמנם מדרשים גם שדורשים את קין לשלילה, זה לא הכל ככה, אבל יש איזה רוח שעולה מן הדברים בחז"ל בדרש. תראו איזה הבדל יש בין הפשט לבין הדרש, ממש הפוך, ממש הפוך. יש מדרש בהמשך שמספר שאדם הראשון פוגש את הבן שלו קין, ואומר לו, מה נסגר איתך? מה קורה? הרי הקדוש ברוך הוא גירש אותך. אומר לו קין, עשיתי תשובה ונתכפר לי. התחיל מטפח אדם הראשון על ראשו ואומר, אוי לי, לא ידעתי שיש מושג שנקרא תשובה. עכשיו בהמשך הפרשה כתוב, ויעז השם לקין אות לבלתי הרוג אותו כל מוצאו, נכון? מה זה אות? יש כמה דעות במדרש. אחת הדעות שהוא נתן לו כלב שישמור עליו, יש כמה דעות שם במדרש. אחת הדעות שעשהו אות לחוזרים בתשובה. במילים אחרות, כשאתה נכנס לישיבה של חוזרים בתשובה ואתה מסתכל על הקיר במזרח, יש תמונה של מי? של קין. קין הוא ראשון החוזרים בתשובה. אומר קין לאבא שלו, עשיתי תשובה ונתכפר לי. אגב, חז"ל שם מלמדים זכות על קין. עכשיו זה נשמע לכם מוזר, אבל קין מעולם לא היה בלוויה. קין לא ידע מה זה מת, נכון? לא ידע. אגב, אתמול בשבת הזמינו אותי לאיזה יישוב בצפון להעביר שיעורים, העברתי שם שיעור, אז מתוך הפרשה, בלי שתכננתי, כתוב ויפוג ליבו כי לא האמין להם, נכון? על יעקב. מה זה ויפוג ליבו? תסתכלו בספורנו וברמב"ן, כותבים קיבל דום לב, חדל ליבו מלפעום, חדל ליבו מלפעום, התקף לב ממש פשט, כמו פה, כן, קיבל. ולכן זה נראה כאילו המדרש בא ולכל אורך הדרך מלמד זכות על קין. והשאלה היא למה? השאלה היא למה? אמרתי לכם, לא מצאתי אף אחד ששואל את השאלה הזאת. אם תמצאו, לא יהיה שמח ממני. חיפשתי הרבה, לא מצאתי. לא מצאתי מי ששואל את השאלה על המדרשים הללו. לא מצאתי. אני בטוח שיש. שלא חיפשתי מספיק. צריך לדעת איך לחפש. לא חיפשתי. אבל אני חושב שההסבר הוא, שמסתכלים על ספר בראשית במבט על. ספר בראשית, וזה הזכרנו כבר כמה פעמים, שהנציב מוולוז'ין מסביר למה קוראים לספר בראשית ספר הישר, כדי ללמד מעשיהם הישרים של האבות. ספר בראשית אומר דרך ארץ קדמה לתורה. אם אתה לא בן אדם, אתה לא יכול להיות בן תורה. אתה לא יכול להיות בן תורה. בן תורה שהוא לא בן אדם, שהוא לא אדם ישר, הוא לא יכול להיות בן אדם. אתם יודעים שבצבא לפעמים יש כל מיני מושגים שמעדנים את המציאות. אין מושג של לגנוב בצבא, יש מושג של להשלים ציוד. זה נשמע עדין יותר, נכון? זה נשמע שתגדלו בעזרת השם ותבנו בית. אחד האתגרים הקשים זה שאתה מגיע אליך צבאי או טייח, לא רוצה להטיל חלילה באף אחד, ואתה אומר לו כמה עולה לעשות טייח לבית, בטח כלל זה עולה בסביבות 100,000 שקל. אבל אומר לך, אם אתה משלם לי בשחור, אני קורא לזה, אם אתה משלם לי בגניבה, נכון? אתה עוזר לי לגנוב ממי? מהמדינה. מותר לגנוב מהמדינה? אם אתה עוזר לי לגנוב, 20,000 שקל פחות. אל תביאני לא לידי ניסיון, ובעיקר לא לידי ביזיון. בא ספר בראשית ואומר, תדעו לכם, אברהם אבינו אומר, אם אקח מחוט ועד שרוך נעל. למרות שבדרך כלל כשמישהו כובש מישהו, כל השלל עובר אליו, אומר אברהם אבינו, אני לא. מחוט ועד שרוך נעל. אומר ספר בראשית, לפני שאתה דן האם להניח תפילים של רשי או תפילים של רבינו תם, שזה חשוב, זה העיקר, אבל אתה חייב לבנות קומה של להיות בן אדם. אם אתה לא בן אדם, אז התורה שלך היא מעוותת. והזכרנו פעם, ושווה לחזור על זה, יש דרשה ארוכה של אחד מחכמי המוסר, תלמידו של רבי ישראל מסלנט, קוראים לו רבי ירוחם ממיר. ובעולם המוסר, אתם יודעים, יש כל מיני ישיבות של ישיבות מוסר, בעיקר שלושה בתי מדרש: סלבודקה, כלם וקצת מיר, אולי עוד כמה. ושם לכל מידה לא טובה קראו נגע. נגע, נגיעה. שמעתם על הרבי מקוצק, נכון? אני אוהב להזכיר אותו. הרבי מקוצק כותב, אתם יודעים שפעם היה מקובל שכשבחור מתחתן, בשנים הראשונות הם גרים אצל ההורים שלה, ההורים שלה מפרנסים אותם, והוא מה עושה? יושב ולומד, נכון? טבעי, ככה צריך להיות, נכון? שנה ראשונה, לפחות שנתיים אחרי החתונה, צריך לשבת וללמוד, לבנות את הבית מתוך תורה, פרנסה, ברור שם. אתם יודעים שיש איזה בחור שפעם ראשונה התחיל לצאת עם מישהי, פגש את האבא שלה, ואז אבא שלה אומר לו, מה אתה עוסק? הוא אומר, אני עוסק בענייני בנייה. הוא אומר לו, באמת, מה, על מה אתה, מה אתה בונה? הוא אומר, אני בונה עליך, שאתה בעזרת השם תעזור לנו לבנות את הבית. אז אומר הרבי מקוצק, היה מקובל שהחתן והכלה גרים בבית. הוא אומר, מספרים על חתן חדש שישב בעליית הגג ולמד תורה, ופתאום הוא שמע צעדים, והוא הבין שמי עולה במדרגות? החותן שלו. אז הוא לא שהוא הוא למד עד עכשיו, אבל הוא פתאום התחיל ללמוד יותר בדבקות. אתם מכירים? התנועות קצת יותר חדות, הכל קצת עולה, הניגון קצת, החותן עולה. אומר הרב מקוצק, הוא לא ידע שהצעדים שהוא שומע זה של החתול שהולך על הגג. אומר הרבי, זה שקר ללמוד תורה בגלל חתול. זאת אומרת, רבי ירוחם ממיר בא ואומר, יש נגע של צדקות. לפעמים מרוב שאתה צדיק אתה לא בן אדם. הוא נותן שם דוגמה ליהודי שרץ לשמוע שיעור תורה, ובדרך הוא דוחף ומתעצבן וכועס על הילדים שלו וכועס על אשתו ומתעצבן על כל העולם, הרי לאן הוא הולך? לשמוע שיעור. אומר רבי ירוחם ממיר, הרי זה הורס את כל התורה כולה. ולכן ספר בראשית הוא ספר שמלמד אותנו קודם כל איך להתנהג. דרך ארץ קדמה לתורה. ואם נשים לב לכל אורכו של ספר בראשית, יש מאבקים בין אחים לכל אורך הספר. קין והבל, יצחק וישמעאל, יעקב ועשיו, יוסף ואחיו, ראובן ושאר אחים שלו, יהודה ואחים שלו, לכל אורך הספר. באה התורה ואומרת, בשביל מריבה צריך שניים. על פניו הפשט הוא שקין התחיל. והאם חז"ל במדרש ואומרים, אם יש מריבה ולא בלמת אותה בזמן, אז גם אתה אשם. יש שני אתלטים, תמיד יש אחד שיכול להרים את היד ולעצור באמצע. ואם נשים לב לכל אורכו של ספר בראשית, זה עימות בין אחים, עד שבסופו של דבר מגיעים לזוג האחרון של האחים שקוראים להם מנשה ואפרים. ויש מנהג שאני משער שכולכם מכירים, שאני חושב שהראשון שמביא אותו זה ספר החיים, שמי שכתב אותו זה אח של המהר"ל מפראג. ואח של המהר"ל מפראג כותב שיש מנהג שאבא ואמא לפני הקידוש, אחרי הקידוש, שמים יד ואומרים ישמחה אלוקים. ושאלנו פעם, למה אפרים ומנשה? כי אפרים ומנשה חותמים את ספר בראשית, שמנשה שומע שסבא שם את היד דווקא על הילד השני, ואומר לו, ידעתי, זה גם זה בסדר, והוא לא אומר כלום. אחים יודעים שלכל אחד יש את התפקיד שלו. ולכן ספר בראשית, הפשט והדרש משלימים זה את זה. הפשט, יש פה אח השם. הדרש בא ואומר, בשביל מריבה צריך שניים, יותר מזה. אם במריבה אתה יודע לחדול את עצמך, צריך לשים את התמונה שלך בישיבות של חוזרים בתשובה. אם אתה יודע לבלום עצמך בשעת מריבה, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אני אומר לכם, לכל אחד מאיתנו, אתם יודעים שלפעמים כזה, זה הצטברות של כעס בא להרוג את העולם. עם השנים לומדים שאין כמו לבלום בשעת מריבה. לעולם אף אחד לא יצטער על משפט שהוא לא אמר. הוא תמיד מצטער על משפט שהוא אמר. מילה שנאמרה אי אפשר לחתוך אותה מהסרט. בא המדרש ואומר, תדעו לכם, בשביל מריבה צריך שניים. ולכן גם הבל לפי חז"ל יש לו חלק בזה. נעבור את כל ספר בראשית, נגיע למנשה ואפרים, שלכל זה אותו דבר. אל מנחתו של זה ואל מנחתו של זה, הוא שם את היד על הצעיר, ומנשה לא אומר כלום. ככה נראים אחים. ולכן ספר בראשית מלמד אותנו איך עושים מריבה, או יותר נכון איך בולמים מריבה. וכולנו מכירים, אני אומר לכם, זה קשה לזה, אני לא יודע, לא פסיכולוג, אבל יש לנו לפעמים איזה יצר כזה שכאילו עולה בוער בפנים ובא לך, אתה לא מסוגל שלא להגיד, שלא לפלוט איזה מילה. אני אומר לכם, מילה יש תשובה של ראשון מזרן אוער בך במנחת שלמה, על הפסוק שאומר, צדקה ממני מוטב שישליך את נם עצמו לכבשן האש מאשר להלבין פני חברו ברבים. ואז הוא דן, האם זה הלוכה למעשה? באמת, אתה עכשיו בא לך לבייש את החבר שלך, אתה לא מסוגל, עדיף לקפוץ מהגג? מוטב אדם שיפיל עצמו לכבשן האש ולא ימין פני חברו ברבים. אני אומר שם שזה ברור שזה דרש, אבל כשאתה מוציא לו את עושה את הפנים שלו לבנות, הוא מחביר כאילו הרגת אותו. ספר בראשית מלמד אותנו קודם כל איך להתנהג. על בסיס זה יבוא המצוות. אפשר להיות תלמיד חכם גדול, אבל אם אתה לא בן אדם, אז התורה שלך פגומה. זה מה שמלמד אותנו הפשט והדרש שהולכים יחד בספר בראשית. שאלות, הערות? מה זאת אומרת? לא יודע, אמרת לך, קושייה בעיניי, קושייה בעיניי, לא יודע. הרבה פעמים נסתכל במדרש שאתה אומר, איפה חזר ראו את זה בפסוקים? לכן הקדמתי את הפשט. לא יודע, לא יודע. מסורת שהייתה להם, לא יודע. כן, יש הבדלים. למדרש תנחומה קוראים גם מדרש ללמדנו. הוא בדרך כלל פותח במילים ילמדנו רבנו. מדרש תנחומה קצת יותר עוסק בענייני הלכה, לא לגמרי, והוא גם יותר מסודר. במדרש רבה, אמרתי לכם, מדרש בראשית רבה ושמות רבה, זה לא אותה תקופה, זה לא, זה במקרה מישהו שם אותו באותו ספר, זה לא אותו ספר. עוד שאלות? שבצלוחה.